אנחנו היום אחרי קבלת התורה, ואם ירצה השם השבוע נקרא פרשת נשא. פרשת נשא, אחד מהדברים החשובים בפרשה, זה שהשם נותן את הכוח לאהרון ובניו לברך את עם ישראל. זה העניין של ברכת כהנים. ואנחנו מכירים שברכת כהנים זה היה דבר חשוב מאוד. בבית המקדש הכהנים בירכו את זה. הם עשו את הברכה בשם המפורש, שם שהכהן הגדול הזכיר אותו בקודש הקודשים ביום כיפור. בספר יצירה, ספר קבלה עתיק, נאמר שבברכת כהנים יש את כל הברכות שיכול להיות בעולם כולו. יותר מזה אומרת הגמרא, שהיה אסור להסתכל על האצבעות של הכהנים בזמן שהם בירכו. למה? השכינה שורה עליהם אז, וזה יכול להזיק לעיניים. זה אולי בשיחה אחרת, איך שייך שכינה שדבר רוחני יכול להזיק לעיניים, אבל זה עוד נושא. גם בזמננו אומר הראש, שגם שהיום לא מזכירים את השם המפורש, גם השכינה שורה, כמו שכתוב בשיר השירים, מציץ מן החרקים. אז גם היום השכינה שורה, ואסור להסתכל על הכהנים שמברכים. לכן אנחנו יודעים, אנחנו נוהגים לחסות את עצמנו, וגם הם מכסים, בכדי שלא נראה. הם לא רואים אותנו ואנחנו לא רואים אותם. וכאן השאלה, מה המיוחד בזה? עוד יותר, באצבעות יש שכתוב במשנה שיש 60 איברים, יש לנו בסך הכל רמח איברים. באצבעות יש לנו 60 איברים, והמעניין שבכל ברכת כהנים יש 60 אותיות. אבל לא רק הכהנים, גם אנחנו כל יום שמתפללים בהשליח ציבור מתפלל שחרית, מזכיר ברכת כהנים. במנחה כתוב בהלכה סיבה למה לא עושים, אבל בעצם כן היה צריך. יותר מזה, גם כל יחיד, אחרי שאנחנו עושים ברכת התורה, צריכים להזכיר כמה פסוקים. איזה פסוקים בחרו? יברכך השם וישמרך. למה? למה לא אומרים שמע ישראל השם לא כן השם אחד? למה לא מקבלים עול מלכות השמיים והיה עם שמוע תשמעו? למה לא לוקחים איזה פסוק אחר? מה קשור הברכת כהנים הזאת אלינו בתור עם ישראל? זאת אומרת שגם לישראל בפני עצמו יש את העניין של ברכת כהנים. והראיה שבערב יום כיפור יש הרבה שנוהגים לברך את הילדים. איזה ברכה אז מברכים יברכך השם וישמרך. בחתונות שמברכים את החתן וכלה, הרבה מאוד מברכים גם בברכת כהנים. מה הייחודיות הזאת שיש בברכת כהנים? אז בואו נראה גמרא מעניינת מאוד. הגמרא אומרת שבמסכת ברכות דף חף, אומרת הגמרא שאלה, לכאורה שאלה מאוד גדולה. המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא ככה. אנחנו, השם אומר בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. מה הפירוש יישא השם? זה פרוטקציה כזאת. השם יעשה לך פרוטקציה. גם שבמידת הדין לא תצטרך לקבל משהו, השם יישא השם פניו אליך. באו המלאכים ואמרו, ריבונו של עולם, אתה אמרת בתורה, שכשכתוב בתורה שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מסבירים כל המפרשים, גם אם אתה צדיק וחס ושלום עשית משהו לא טוב, השם לא יישא פנים, השם לא עושה פרוטקציה. למה? מאוד מובן. הרי אנחנו אומרים, השם אלוקיכם אמת, החותמת של הקדוש ברוך הוא אמת. השם לא עושה פרוטקציות בכל מיני דברים. אתם מכירים את הבדיחה הזאת שפעם מישהו עלה אל השמיים לבזין של מעלה ושקלו ושקלו ומצאו עבירות 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 פשעים פשעים וכמעט הלכו להכניס אותו לגיהנום, ואז פתאום בא מלאך אומר אני נבראתי ממנו. איך פעם הלך אליו מישהו אני ברחוב ונתן לו דולר, מאותו המצווה שהוא נתן את הדולר, אותו מצווה אני נוצרתי, אז אני בא להעיד שהוא עשה מצווה. בלגן, מה עושים? המון עבירות, וכאן יש מצווה אחת. החליטו בביזין, עשו את הפסק דין, נחזיר לו את הדולר ונכניס אותו לגיינו. אז הפשט הוא, השם אמת, הוא לא עושה, הוא הולך לפי האמת. אם לפי האמת לא מגיע לעם ישראל, יישא השם פניו אליך, באו המלאכים ושאלו איך השם עושה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים ככה, אני אמרתי בתורה, כתבתי, ואכלת ושבעת וברכת. זאת אומרת שבכדי לברך אתה צריך להיות שבע, והם מדקדקים על עצמם, עם ישראל מקפידים על עצמם, עד כזית וכביצה. יש בגמרא ששני דעות, אבל עם ישראל איך שלא יהיה, מברכים גם בהרבה פחות מכדי שביעה, או כביצה, או כזית. אז אם הם כל כך מקפידים, איך לא אשא פנים אליהם? כך אומרת הגמרא. כאן באה שאלה עצומה. זאת אומרת שהשם עושה עיסה פנים, עושה את הפרוטקציה, בגלל שהם עושים דברים שהם לא צריכים לעשות מצד הדין תורה. יש המון דברים כאלה. כל הלכות מוקצה זה דרבנן. בשר וחלב נגיד שאנחנו לא אוכלים ביחד, זה גם דרבנן. לפי הלכה אסור לבשל ולאכול. יש לנו עוד המון מצוות של חכמים. מה דווקא פה שעם ישראל מחמירים על עצמם, מדקדקים על עצמם ועושים ברכה גם לכאורה שהם לא שבעים, מה דווקא בזה יש מיוחד? ויש כאלה שרוצים לפרש שהמעלה של עם ישראל שהוא לא מקבל כמובן מאליו מתנות מהשם. יש אדם שאם הוא לא מקבל המון שפע, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא. יש כזה סיפור שפעם היה בן אדם באמריקה, לא היה לו פרנסה. אז מישהו אמר לו, תעמוד שם על יד העסקים של הבורסה. אנשים באים ותעמוד בבוקר ותמכור לחמניות עם טונה, עם בשר, עם נקניק. כן, בא בבוקר הבוקר, בארבע בבוקר, והכין את כל האוכל ועשה כזאת עגלה, ושם סל עם כל הלחמניות, ושם בכל סל את הסוג לחמנייה שלו, ושם עוד סל בצד וכתב $5. ואז אנשים באו, שמו את $5, בחרו את הלחמנייה והלכו. עובר איזה בן אדם עשיר מאוד גדול, רואה את הפלקט הזה, שם את $5 והולך. אז בן אדם מצאה, אדוני, אדוני יקר, שכחת לקחת את הלחמנייה? הוא אומר, לא, ברוך השם אני עשיר, יש לי בבית, יש לי במשרד את הטבח שלי, הוא מכין לי אוכל. סתם אני רואה אותך עומד בבוקר, בקור הזה, רציתי לעזור לך. ומאז כל יום עובר, שם את $5 ולא לוקח את הלחמנייה. חצי שנה עובר מדי יום ביומו, הוא שם את הכסף, אחרי החצי שנה הוא עוד פעם בא ושם את $5 והולך. ושני צועק, אדוני, 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 אומר לו, אתה לא זוכר? אמרתי לך, אני לא צריך את הלחמני, יש לי, לא, אומר, לא זה, לא ראית, מחיר עלה $8, עכשיו איך אתה שם $5? זאת אומרת, יש בן אדם שמקבל מובן מאליו את השפע. אומר הקדוש ברוך הוא, המעלה של עם ישראל, שהוא מעריך גם אם יש לו כזית, גם אם יש לו רק את הכזית, הוא כבר מעריך, הוא לא מקבל כמובן מאליו. וכמו שאומרים את הוורט הנפלא הזה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו תמיד מה שאנחנו רוצים, אבל תמיד הוא נותן את מה שאנחנו צריכים. אם זה הקדוש ברוך הוא הביא לך, זה מה שאתה צריך. יפה. אבל זה לא כל כך מתרץ את הקושיות. דבר ראשון, מה אתה מסתדר עם האיסור של ברכה לבטלה? אם התורה אומרת ואכלת ושבעת וברכת, אם אתה אוכל כזית אתה לא שבע, יפה מאוד שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אבל אתה עושה ברכה וברכה לבטלה, כתוב בגמרא שזה לא תישא את שם השם לשווא. לפי הרמב״ם זה מהתורה, ככה מסביר רבי עקיבא איגר ומלכס חינוך. גם לפי התוספות שזה דרבנן, זה איסור חמור מאוד, עד כדי כך שיש בזה שאלות גדולות מאוד. מה הדין אם בן אדם אכל בשר והוא נוהג לחכות 6 שעות, ואחרי שעתיים או 4 שעות הוא פתאום ראה איזה עוגה גבינה טובה שנשאר מחג השבועות, ועושה ברכה, ברוך אתה ה' אלוהינו לעולם, בורא מיני מזונות. פתאום הוא נזכר, הוא היה נבשרי, ואין לו מזונות אחרים, מה הוא יעשה? אם הוא לא יאכל, ברכה לבטלה. אם הוא כן יאכל, הוא עשה איסור. יש בזה הרבה דעות. יש אומרים שמותר מכיוון שמדין תורה מהשולחן ערוך לא צריכים לחכות. יש אומרים שאחרי 3 שעות מותר לו, אחרי שעה מותר לו, יש בזה דעות. אותו השאלה יש בהמון דברים, יש צום. מה הדין עם צום? ולקחתי כוס מים ועשיתי ברכה שהכל, או צום היום. או עשיתי ברכה לפני שעשיתי הבדלה, ועל פי הלכה אסור לעשות, לאכול לפני הבדלה. או בתשעת הימים שאסור לאכול בשר ועשיתי ברכה. זאת אומרת שהאיסור על זה שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה איסור מאוד מאוד החמור. איך אני עושה ברכה על כזית שאני לא שבע? אבל יש עוד שאלה. המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, אתה כתבת בתורה כי לא יישא, לא יישא פנים, אתה לא עושה פרוטקציות. פה אתה אומר שבגלל שעם ישראל מדקדקים על עצמם ועושים ברכה אחרונה גם על פחות, על כזית או כביצה, ממה נפשך? אם זה בסדר, אם כך הם צריכים לעשות, אז זה לא יישא פנים. הם עשו את הדבר ובגלל זה מגיע להם שפע. אלא מה? זה בעצם דבר שלא מגיע מצד הדין. אם זה לא מגיע מצד הדין רק בגלל שהם מחמירים על עצמם ועושים גם את הברכה על הכזית, אז שוב יישא פנים, ואתה אמרת כי לא יישא פנים. איך זה מסתדר? יש ביאור מעניין מאוד של רב שמחה בונים מפשיסחה, ובכדי להבין את זה אני אספר בהתחלה סיפור. היה בן אדם אחד מאוד עשיר, שאשתו הכינה לו אוכל, היו חיים באושר ואושר. ואז אשתו במשך השנים נהייתה מאוד זקנה, כבר לא יכלו להחזיק אותה בבית, שם אותה במושב זקנים. ואז אותו בן אדם שכר לעצמו מבשלת, שבישלה לו אוכל. היא בישלה לו את המעדנים הכי יפים, הכי טובים שהיא מכירה, ותמיד אמר, לא, זה לא זה, זה לא זה. אז התחילה ללמוד בישול צרפתי, סיני, אמריקאי, יפני, ישראלי, בלגי. כל מה שהיא הכינה לו, תמיד, לא, זה לא זה, זה לא זה, זה, אין לזה את הטעם. פעם אחת היא הכינה אוכל, הטלפון התקשר, אתם יודעים, לפעמים מדברים ושוכחים. וכשהיא באה בחזרה למטבח, היא ראתה שהאוכל קצת נשרף. והיא יודעת שהבן אדם הזה מאוד מקפיד. אז היא אומרת לו, אוי, סליחה, סליחה, אוכל קצת נשרף, אני מכינה אוכל. אז היא אומרת, לא, לא, תביא לי, תביא לי, תביא לי. הביאה לו את האוכל השרוף, הוא אוכל, או פניו, העיניים מוצצות, אומר, או, זה כמו שאשתי מכינה, זה כמו שאשתי מכינה. זאת אומרת, הוא נהנה לא מהמאכל, מהמי שנתן את המאכל, מאשתו. אומר רב שמחה בונים דבר נפלא. אומר, עם ישראל שמקבלים כזית, הם לא נהנים ממה שהם קיבלו, הם נהנים ממי שהם קיבלו. הם מרגישים קשר לקדוש ברוך הוא, מרגישים, מי נתן לי את זה? הקדוש ברוך הוא. כמו שבן אדם מקבל, אני אומר רק דוגמה באלמה, מקבל את דולר מהרבה. זה לא הדולר, זה הרבה, זה מי שנתן. אומר רב שמחה בונים, עכשיו נבין. מה שאלנו הרי זה ברכה לבטלה, הם לא שבעים, הם כן שבעים. ממה הם שבעים? הם שבעים מזה שהקדוש ברוך הוא נתן, לא ממה שהם קיבלו אלא ממי שנתן להם. יש אפילו בהלכה כזאת שבעצם האישה צריכה לקבל פרוטה בכדי להתקדש, הבעל הוא נותן את הטבעת את הכסף. אבל מה הדין אם האישה נתנה מתנה לאיש חשוב והיא נהנית מזה, אז גם לזה יש ערך עצום. זאת אומרת, הם, הערך שלהם שזה בא מהקדוש ברוך הוא. נוכל להבין עכשיו למה הם שבעים, הם שבעים מזה. זה לא ברכה לבטלה. השאלה השנייה ששאלנו, זה לא פרוטקציה, אבל יש כלל. אחד מהכללים של הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? כמו שאני מתנהג מלמטה למעלה לקדוש ברוך הוא, ככה השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם נהנים לא ממה שאני נותן, אלא ממי שקיבלתם מהקדוש ברוך הוא. גם אני, אפילו שאתם עושים קצת מצוות כזית, מכיוון שאתם עם סגולה, והשם אומר, אהבתי אתכם, אמר השם, אז אני כל כך אוהב אתכם, שמה שנתתם בשבילי זה שווה הרבה. אז זה לא יישא פנים, זה לא דבר שהוא מחוץ לכללים, זה הכללים, מידה כנגד מידה, זה הכללים של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל פי מוצא השם. מה זאת אומרת? ממה אתה חי, ממה אתה נהנה, לא מהפיזי של הלחם, אלא מזה שזה בא מהקדוש ברוך הוא. לפי זה נוכל להבין את העוצמה שיש בברכת כהנים. מוסבר בחסידות, במיטה לרבי, כמו הזקן מסביר, יש הבדל עצום בין ברכה לתפילה. ברכה באה מהמילה להבריך את הגפן, להמשיך, לעשות המשכה. זאת אומרת, ברכה תמיד שהצדיק עושה ברכה, זה שפע שנמצא בעולם, ומצד איזה שהם סיבות יש סתימה בצינורות, והשפע הזה לא יורד, הברכה של הצדיק ממשיכה את השפע למטה. אז הברכה לא מחדשת שפע, היא לא יוצרת שפע חדש שלא, שבעצם לא מגיע לך. היא לוקחת את אותו שפע וממשיכה אותו למטה. כמו שיש לפעמים מקרים שהצדיק יכול להפוך, נגיד אם יש לו בן אדם ברכה שהוא צריך לקבל עושר, הרבה פעמים יש הרבה סיפורים על הבעל שם טוב שהוא אמר לבן אדם, אם אתה מוכן לוותר על העושר, יהיה לך ילדים. זאת אומרת, יש בעולם שפע מסוים, אני יכול לפעמים על ידי הברכה של הצדיק להחליף את השפע, אבל הבסיס של שפע זה דבר שקיים, שאני מוריד אותו למטה, משפיל אותו למטה. זה המציאות של שפע. תפילה, אני אומר, יהי רצון מלפניך, אני מבקש שיהיה המשכה חדשה, גילוי חדש. לכן השפע לא תמיד יורד, אני מבקש, זה לא תמיד בא. המעלה של ברכת כהנים, שזה זה ברכת כהנים, זה ברכה, קצת שני כתוב, אני אברכם. זאת אומרת, זה גם יוצר שפע חדש. וזה מה שאני אומר, יישא השם פניו אליך, גם שבעצם לא מגיע לך, גם שבעצם צריך לעורר רצון חדש כמו תפילה, זה המעלה של ברכת כהנים, שמשפיע השפעה חדשה. מסביר הרי בהפלא ופלא. מי שבע פה? אמרנו, הפשיסח אומר שבן אדם שבע. יש לבן אדם גוף ונשמה. הגוף לא שבע בעצם. מכזית הוא לא שבע. הנשמה שבע ממה? ממי שנותן. אז הנשמה כל כך שבעה שהיא פועלת על הגוף שהוא נהיה שבע. כמו שאנחנו מכירים שרב נוחל מצ'רנובל היה רחב. אז איך שכתוב בחסידות, ממה הוא היה רחב? מאומן יהי שמי רבו. האומן יהי שמי רבו שהוא אמר בהתלהבות, זה עשה אותו שזה פעל אפילו בגשמיות. אז זה שאתה שבע ממה שהקדוש ברוך הוא הביא לך, אתה מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, וזה ממלא אותך, זה עושה אותך שבע לגמרי. עכשיו השאלה, איך אנחנו מגיעים לכזה שפע? איך אנחנו מגיעים לכזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, שנהנה לא ממה אלא ממי שנתן? אז בואו נקדים. אנחנו מכירים שיעקב אבינו, שהוא הלך להיפגש עם עשיו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קטונתי מכל החסדים. ויש את הפירוש של רש"י, רמב"ן, מה הפירוש קטונתי? אבל בואו היום נראה ביאור של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן היה בצוהר, 53 יום כנגד 53 פרקים בספר התניא, וביד כיסלב, שכולנו מכירים חג הגאולה, ביד כיסלב הוא השתחרר. ובעצם למה הוא נכנס לבצוהר? שהיו יהודים שהלשינו ושיקרו, ובגלל זה הוא נכנס לבצוהר. אז הוא כתב אחרי זה מכתב מפורסם שמתחיל, קטונתי. ואז הוא מזהיר את החסידים, חס ושלום, לא לבטל את האחים שלנו. לאותם אלה שזרקו אותו על בצוהר, הוא קורא אחים. באהבה עצומה הוא אומר, הם האחים שלנו ואסור להתגאות, ניצחנו אל תראה בבחוץ, ולא לבזות אותם ולא להוריד אותם וכו' וכו'. ואז הוא מסביר למה, ביאור. אז הוא אומר ככה, מה הפירוש של המילה קטונתי? קטונתי ממה? מכל החסדים. יש בן אדם שמקבל שפע, שפע בחוכמה, עושר, יש לו קול יפה, הוא שר יפה, הוא יכול להבין אנשים, יכול לדבר יפה, יכול להשפיע על אנשים, מקבל שפע. אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא לוקח את זה כמובן מאליו, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שהאגו שלו צומח, מתגדל, הוא נהיה יותר אגואיסטי, יותר דורס על אנשים, יותר מחזיק מעצמו, מתפשט יותר. יהודי שומר תורה ומצוות, אומר, ברוך השם השם, אני מודה לך. לכאורה זה נפלא. אבל אדמו"ר הזקן חדר בנפש האדם, חדר בנפש האדם. גם אותו יהודי שמודה אל הקדוש ברוך הוא, אבל האגו שלו מרגיש, אני עשיר, אני חכם, אני בן אדם חשוב, אני הגבאי, אני ראש הקהילה. זאת אומרת, גם שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, האגו שלו גם מתפשט, גם מתרחב, עם כל ההודיה שלו לקדוש ברוך הוא. למה? אומר אדמור הזקן ככה, יש שני צורות, יש שני חלקים באדם. יש את הגוף ואת הנשמה שלו. הגוף, המהות שלו, אגו. המשקפיים שלו זה תמיד אגו. מה שהוא רואה בעולם, איך אני יכול להשתמש עם זה. הגוף, הנפש הבהמית, שאנחנו משוחחים עם מישהו, אנחנו יכולים לראות הרבה אנשים, הוא חושב מיד, מה אני יכול להרוויח ממנו. ואפילו הוא לא מקשיב לפעמים לשני, אלא הוא חושב מה אני אענה לו. זה המשקפיים של הנפש הבהמית, זה בהמיות, אינטרסים ואינטרסים ואינטרסים. זה המהות שלו. כמה שהגוף הזה מקבל יותר, שפע מהקדוש ברוך הוא, מודה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מתרחב. הוא צומח, הוא גודל. אתם מכירים את הבדיחה הזאת, שפעם היה בן אדם עני שזכה בהגרלה, זכה בהגרלה, וזה היה באמצע לילה. זה שהיה המתווך שמצא את ההגרלה, שמחר לו את ההגרלה, בא אליו באמצע לילה, דופק בדלת, אומר לו, רב מוישה, זכית בהגרלה, תשמח, תשמח. אומר לו, בכמה זה? אומר לו את הסכום. מסתכל, אומר לו, אני לא מבין, אתה יודע שאני מיליארדר, ואתה מעיז לדפוק אצלי בדלת באמצע הלילה, לא במחרת בבוקר. האגו תמיד הוא צומח. יש פה עוד חיסרון. ברגע שהאגו צומח, אתה לא רואה בך חסרונות. אתה תמיד רואה בך את הטוב, שכולם חייבים שלך, וכולם צריכים לעשות את מה שאתה רוצה. אנחנו מכירים אנשים עשירים, פתאום הם בטוחים שהם חכמים, אנשים מתייעצים איתם. יש את הסיפור שפעם מישהו אחד היה עשיר וירד מנכסיו, אז הוא בא הביתה לאשתו, אומר, תראה, הפסדתי כסף, אבל מה קורה שבבית כנסת לא מתייעצים איתי, למי יתנו שישי, שלישי, מה יעשו? את החוכמה שלי לא הפסדתי. זה מצד הגוף. מה קורה מצד הנשמה, כשהנשמה שומעת ומרגישה שפע אלוקי? אומר אל תרבה וימינו תחבקני. אומר אל תרבה, מה הוא מרגיש שהשם נותן לו שפע? שהקדוש ברוך הוא מחבק אותו. הוא מרגיש חיבוק מהקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. הוא לא חושב על השפע. השפע מלמד אותו שיש לי קשר לקדוש ברוך הוא. השם מחבק אותי. דוגמה יפה לזה. שהבעל מקדש אישה, ועומדים כולה, ויש את השתי עדים והרב. והבעל נותן לאישה טבעת, ומקפידים בכוונה שיהיה טבעת פשוטה מאוד זהב, בלי יעלום, בלי שום דבר אחר. בחב"ד אפילו את החותמת של הזהב, גם כן את זה לא. למה? שהאישה רק תסתכל על הטבעת, ולא תחשוב על הערך כמה זה שווה. שאולי יהיה לה בכלל שגיאה בערך בכלל. הקלה נהנית, זוהרת. ממה היא זוהרת? מהטבעת? כמה זה שווה הטבעת? 100 יורו, כמה זה שווה? היא נהנית ממה שהטבעת מסמלת, ממי שנתן. הבעל הזה שנתן את זה לאישה, הוא עשה עכשיו, יצר איתה קשר פנימי, שמרצה שמיה לעולמי עד. זה העניין שלה, זה ממי שהיא קיבלה. הנשמה שהיא מקבלת שפע, היא נהנית מהקשר לקדוש ברוך הוא. וכאן קורה דבר יותר מעניין. הנשמה גודלת, היא מרגישה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל האגו, הנפש הבהמית מתקטן. תמיד זה לעומת זה, כמה שהנשמה יותר מתבטלת לקדוש ברוך הוא, קשורה לקדוש ברוך הוא, מרגישה את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, האגו יורד. ובואו נראה למשל, אם ניקח את הורידים שלנו, אתם יודעים לכל בן אדם יש הורידים, ניקח את הורידים ונשים אותם בשורה ארוכה ארוכה ארוכה, כמה אורך של זה יהיה? אז בדרך כלל שאני אומר את זה לאנשים, 100 מטר, 300 מטר, פעם חשבו שזה 100 אלף קילומטר, כל כדור הארץ זה 40 אלף, זאת אומרת פעמיים וחצי, היום כבר מצאו שזה 160 אלף, אני מדבר הורידים, הנימים, הכל הכל הכל, למכדור הארץ עד לירח זה 300 ומשהו, זאת אומרת שתי אנשים אם נמתח את הורידים שלהם מגיעים לירח פלא פלא. ומה זורם בתוך דם? מה קורה אם חס ושלום אדם לרגע מפסיק לעבוד? חס ושלום יש איזה סתימה, כמו שברחובות שלנו כל הזמן יש פקקים עם המשטרה ועם הרמזורים, עם כל הסיפורים יש פקקים, אין פקקים. וחס שלום קורה, חס שלום שאדם לא זורם, חלילה התקפת לב, סטרוק הוא מקבל, שבץ. אנחנו עכשיו בשיעור הזה יושבים, לומדים ביחד, נהנים מהעוצמה, מהקדושה של התורה. אף אחד לא חושב מה יקרה כשאנחנו באווירון מפחדים אולי ייפול. ולפעמים אתם יודעים באווירון יש כזה חלל של אוויר והאווירון נופל, כולם צועקים. פה אנחנו לא צועקים. הנס שאדם עובר אצלנו ב-160 אלף קילומטר בלי סתימות, זה נס יותר גדול. כמה זמן לוקח לו לעבור? 20 שניות. 20? איך? איזה מהירות זאת? הלב דופק 100 אלף פעמים בשעה. מאיפה יש את הכוח הזה? בדם יש תאים אדומים ותאים וכדוריות לבנות. כל רגע מתים 15 מיליון כדוריות אדומות. חלילה בן אדם, אז הוא מת. אבל כל רגע נולדים 15 מיליון כדוריות חדשות. כשבן אדם מתבונן בזה, הוא מרגיש איזה חיבוק אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. איזה קשר יש לקדוש ברוך הוא. שחס ושלום בן אדם משהו בגוף לא 100%, איך זה קרה? כשהכל הולך זה נורמלי. הפלא, רופאים גדולים אמרו לי, הפלא כשאתה נושם ואתה חי, זה הרבה יותר ממה שחס ושלום קורה משהו לא טוב. המצב הנורמלי שבן אדם שהוא לא חי. ברגע שבן אדם מתבונן על זה, מרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, אז מצד אחד הוא מקבל את החיבוק, את העוצמה, מצד שני האגו שלו בטל. עכשיו, שאנחנו אומרים על ביטול, שכל מה שכתוב בחסידות ביטול, ביטול, לא הכוונה שתרגיש שאין לך ביטחון עצמי, שאתה גורניש, שאתה אפס, ואין לך ערך, הפוך. כמה שאתה יותר בטל הקדוש ברוך הוא, אתה יותר מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אתה יותר מקבל את העוצמה של הקדוש ברוך הוא. כמו אותו כלי ריק, כמה שהוא יותר בטל הוא מקבל יותר שפע. הפוך, אתה מרגיש יותר את הקשר לקדוש ברוך הוא. האגואיסט לא מתקשר עם משהו אחר. כמה שאתה יותר בטל, הקדושה נכנסת בך. מישהו אמר כזה וורט, שאתה מרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, זה לא שאתה חושב שאתה פחות, אתה פחות חושב על עצמך. אתה מרגיש יותר את הקשר לקדוש ברוך. היה פעם מישהו שאמר לי, הוא שוחט, אז הוא נסע לשחיטה במקסיקו, והוא בא לשדה התעופה ורצה לשחוט שמה, היה זמן עד שבא אווירון, אז הוא הסתכל, הוא מצא שם איזה בן אדם, נראה לו כמו יהודי, בא אליו, אומר לו, אולי אתה עושה הנחת תפילין? אומר, לא, 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 לא בשבילי. דיבר, לא עזר. אז הוא אומר לו, תשמע, מה אתה עובד? אומר, יש לי עסק גדול במקסיקו של בית חרוש לבגדים. כמה עובדים אצלך? 3,000 אנשים. אבל אני יכול לשאול אותך שאלה, כן? כמה תלמידים הייתם בכיתה? אומר, בסביבות 30 תלמידים. תגיד לי, אתה היית במתמטיקה מיוחד? לא. בגיאוגרפיה, בזה? היית מיוחד? לא, הייתי ממוצע ולמטה. אומר, אז תגיד לי, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לך כזה חיבוק, כזה שפע, שיש לך כסף, יש לך פרנסה, ויש לך משפחה, ויש לך אישה, וילדים, וכולם רואים, חשבת מה, למה מגיע לך? למה מגיע לך כזה חיבוק? אם יש לך כזה קשר נפלא עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה להניח תפילין. לא עבר שנייה, והשרוול היה למעלה, והניח תפילין. החיבוק הזה נותן לך את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה עושה את הביטול של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים תמיד, השיר על השם בחיי, אומר אל תרבה, שהחיים שלך יש שירה לקדוש ברוך הוא. שתרגיש את הביטול לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבן אדם שהוא זמר, שהוא מנגן, מתי הוא מנגן טוב? שהוא שוכח מהאגו. אם הוא יתחיל לחשוב איך אני שר, איך אני נראה, איך אנשים מסתכלים, הוא יפסיד הכל. ברגע שהוא בטל לנגינה, אנחנו רואים לפעמים אנשים שמנגנים על פסנתר, אתה רואה קלות הנפש כזה, אתה רואה האצבעות סומכות, הוא לא לוחץ בכוח, האצבעות עדינות כמו שהן פורחות, פורחות, נוגע כמו שכתוב ואינו נוגע. הצייר שהוא מנגן, אני מכיר אחד שעושה תמונות, אומר שאתה עושה תמונה ואתה מצייר, אתה נכנס בתמונה, אתה יכול, אני יכול להיות יומיים, שלוש, ארבע, כמעט בלי לאכול, אוכל ככה, אני בטל לגמרי במציאות. להבדיל שאדם מרגיש שפע מהקדוש ברוך הוא אפילו כזית, הוא שבע למה? ממי שנתן. כמו שאתה אומר, על יד הר גבוה, אתה רואה אותו מרחוק, אתה רואה את ההר נמוך, ואתה גבוה. כמה כשאתה מתקרב להר, פתאום אתה רואה אותו יותר גבוה ואתה יותר נמוך. אתה יותר קרוב אליו באמת. זה שאתה מרגיש ביטול של הנפש הבאמית שלך, העומק פה שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך. ואנשים אמרו לי מניסיון אישי, שמנחנו לפני התפילה, או שניקח לנו איזה מצווה, מצווה אחת, ולפני שאני עושה את המצווה, אני אתבונן בשפע שהקדוש ברוך הוא נתן לי. שנתבונן בדוגמאות שאמרנו על הורידים, על הלב, ויש כאלה מיליארדים דברים. לראות כמה ניסים כל רגע קורה לנו. כמה פלאות כל רגע קורה לנו. ולראות את הקשר, את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. להתבונן כמה דקות לפני הנחת תפילין, לשמי שירת לבד. לפני שאני אומר לאל השני, בוקר טוב, שאני אומר את זה באהבת ישראל. תיקח איזה מצווה קטנה, ותראה שאתה נפתח לגמרי. כל, לא רק המצווה הזאת תעשה לך איזה הרגשה אחרת, זה יהיה משהו אחר לגמרי, כל היום שלך יהיה אחר. תרגיש פתאום את החיבוק. כמו שהילד הקטן שהולך לחדר, וברגע שהוא סוגר עיניים וזוכר את החיבוק שאמא נתנה לו את הנשיקה על המצח לפני שהוא עזב לחדר, זה נותן לו כוח. אנחנו ברגע שבן אדם היא התבונן, זה משנה לו את כל החיים. זה מה שהקוץ קרא ואמר, כתוב, פיתחו לי כחודו של מחט. תיקח חודו של מחט, אבל מחט שאתה דוקר בו ומזיז אותך. תעשה מצווה מתוך הרגשה של חיבוק של הקדוש ברוך הוא, אהבה לקדוש ברוך הוא. זה יפתח לך כפתחו של עולם. ואז יעשה המצוות שלך יהיו לא טכני, סתם אני מניח, פיניש, המצוות יהיו עם כזאת עשיר על השם בחיי. אני מגיש את הניגון, את הזמרה, את הקשר לקדוש ברוך הוא. ואני אספר סיפור. שמעתי את הסיפור הזה מהבן אדם אישית. זה... הוא כשהוא היה בן 22, היום כבר יותר מבוגר, משפחה, הוא עבד בשמירה בארצות הברית, לא היה לו עצבים ללמוד, לא היה לו חשק ללמוד. הוא הרוויח כסף, אבל הוא אומר, הרגשתי בחיים אדישות. נכנסתי אל הרבה ואמרתי לרבה, אני מרגיש אדישות. לא יציב, כואב לי שלא כואב לי, וכל כך עדין שזה כבר לא מפריע לי כבר, ואני מרגיש ממש לא טוב. הוא שואל את הרב, אולי להתחתן, אולי זה יפתור את הבעיה. אז הרב אומר לו, אתה לא מספיק יציב בכדי להתחתן, אבל מה שאני מציע לך, תלמד כל יום 5 דקות בתורה שבכתב, בפרשת השבוע, 5 דקות בתורה שבעל פה, במקום שליבו חפץ, איפה שאתה רוצה. אבל הרב אומר לו, לא יותר מ5 דקות. ואם תרצה להוסיף, מקסימום 5. זאת אומרת, עוד דקה. חשבתי, זה משהו. את 5 דקות האלה למדתי כמו שצריך. את 5 דקות של התורה, את 5 דקות של התורה שבעל פה, היה כפתחו של מחט. הרגשתי כאן, אני מתקשר לקדוש ברוך הוא. אני הרגשתי כל הזמן שאין לי קשר לתורה, אין לי קשר לקדוש ברוך הוא. הרב אמר, זה השליחות שלך, זה הנקודת מפתח שלך, זה השליסו שלך. השתניתי לגמרי. היום הוא בנה משפחה לתפארת, בעל חסד עצום, בשמחת תורה, בעוד מקומות הוא פותח שולחנות באינסטון פארק, ומי שהיה שם, כל טוב שינה לגמרי. ואז הוא אומר לי, וורט יפה. אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי אמר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. הוא אומר, אני קצת אומר את זה אחרת. אני אומר, ראיתי מועטים שהם בני עלייה. גם שאתה לפעמים עושה קצת, אבל אתה עושה את זה עם חיות, עם התלהבות, עם הרגש של קשר וחיבוק של הקדוש ברוך הוא, זה פותח לך. ושאתה עושה מצדך את המקסימום, זה פותח אותך לגמרי. וזה אנחנו צריכים תמיד לזכור. כל אחד יזכור לעצמו את הזמנים האלה שהוא יתרומם, שהוא צמח, שהוא הרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. בהתוועדות, בניגון, באיזה שיעור, באיזה מצווה, באיזה שמחה, באיזה חתונה, לא חשוב במה. מתי הרגשת איזה התרגשות, איזה שמחה שאתה יהודי, אשרינו מה טוב חלקנו. ואת הזמן הזה תמיד תחיה אותו עוד. יש סיפור נפלא שזה גם קשור זה קשור בדיוק אלינו לברכת כהנים. באמריקה, בניו יורק, היה בית כנסת. אני פעם שמעתי את הסיפור הזה וביררתי אותו בדיוק אתמול. חשבתי שזה היה בדטרויט, אמרו לי לא, זה היה בניו יורק. אני לא אומר את השם ואני אסביר תכף למה. היה בית כנסת, היה שם איזה חסיד אלובביץ'ר, שליח שעשה את המיינים, אנשים היו מאוד ככה, לא חסידים. היה בן אדם אחד שהקפיד לבוא כל יום שחריס מנחם הערב. הקפיד, לא הלך עם זקן, אבל תמיד שהיה ברכת כהנים, בחג השבועות, בחג הסוכות, תמיד הוא יצא מהבית כנסת. הרב תמיד חשב, אולי הוא ממהר הביתה, אבל מה? פעם אחת החליט הרב, אני מוכח משהו לעשות פה, התקשר אליו לפני החג, אומר לו, תשמע, אני רוצה להזמין אותך בצהריים לארוחת החג אצלי בבית. הסכים. הוא חשב, עכשיו אין לו ברירה, הוא צריך להישאר בבית כנסת. הוא רואה, ושכל זנו עינינו, הוא מקפל את הטלית, יוצא החוצה. הוא לא הבין. אוקיי. התפילה נגמרה, כולם הולכים לרב, גוטיונטה. אחרי איזה 20-25 דקות הוא יוצא, והוא רואה, הוא מחכה. הוא הרגיש מאוד רע, הוא מחכה עליי, לא חלחלה, הוא הולך הביתה. כן, לא אמרתי כלום, הלכנו הביתה, אכלנו, אמרנו קצת לחיים, גדולה לגימה שמקרבת, ואז ככה, אחרי קצת לחיים, אני אומר לו, מותר לי לשאול אותך שאלה אישית, אומר, בבקשה, הרב, מה יש לך נגד ברכת כהנים? למה תמיד אתה בורח? וחשבתי שאתה בורח הביתה, היום ראיתי שזה לא זה. אז אומר הרב, אני אספר לך, משהו שאני לא מספר, פשוט אני לא רוצה לזכור את זה כל כך, את כל הטרגדיה. אומר, אני הייתי באושוויץ, והיינו בצריף עם 800 אנשים, שכולם מכירים את כל מה שעברו שם, לא היה אוכל, היינו רזים 34-36 קילו, לחם קיבלנו כל יום 300 גרם, פעם בשבוע מרק מקליפות של תפוחי אדמה, היינו כמו שאומרים בארץ, על הפנים. אנשים, הרבה אנשים כבר לא רצו לחיות בכלל. אבל היה בצריף שלנו איש אחד שאנחנו קראנו לו הרב, הרבה. הוא עודד אותנו, תמיד חיזק אותנו, ותמיד היה כזה כמו המלאך שלנו, מלאך. אוקיי, פעם אחת אותו האדם הזה בא ואומר, עוד כמה הימים בפסח, ואנחנו הולכים לעשות ליל סדר. הוא אומר, אני לא יודע מאיפה הוא השיג קצת מצות, ובליל סדר התיישבנו כולנו מסביב על הרצפה, שזה היה על פי חוק אסור, בזמן שהולכים לישון אצל היקס, הולכים לישון, אסור לצאת. אבל כשהם עזבו, התיישבנו, התחלנו להגיד את ההגדה, הוא אמר את ההגדה. קידוש עשינו על דמעות, מרור היה בשפע, מצות אכלנו. ואז פתאום איזה נאצי כנראה עבר בצד, שמע, פרץ את הדלת, ורואה שאנשים יושבים בתוך שנייה אחת, כולם קפצו למיטות, מיטות של שלוש קומות. ואז הוא תופס את היהודי הראשון, לוקח אקדח ואומר לו, מי עשה את כל הסיפור הזה? אומר לו, לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? אני הורג אותך. ואז הזקן הזה יורד, קורע את החולצה שלו, אומר, אני עשיתי את זה. אתה רוצה להרוג? תהרוג אותי. הוא שם את האקדח על הלב, רוצה להרוג, ופתאום אומר, לא, זה לא ילך כל כך קל. אני הולך מחר לאסוף את כל האסירים, ונעשה בימה ושם להרוג אותך. אוקיי. ואז הוא באמת עשה, למחרת אסף את כולם, וכולם באו, והוא אמר את החטא הגדול שהוא ארגן ליל הסדר, ואז הוא לוקח את האקדח, רוצה להרוג אותו, והוא שם את החוט, רוצה לתלות אותו. ואז הוא אומר, יש כזה כלל שבן אדם, בזמן האחרון, לפני שהוא הולך למות, הוא יכול לבקש בקשה האחרונה. צוחק, מה אתה רוצה לבקש? חתיכת בשר? אתה רוצה לבקש חתיכת דג? מכנסיים? נעליים? מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני כהן. ואני רוצה לברך את עם ישראל בברכת כהנים. אני אוהב את האחים שלי, והדבר היחידי שאני יכול לתת להם זה ברכת כהנים. אני רוצה לתת להם ברכת כהנים. ואז הוא נעמד, וירך יברך איך השם עם כל הכוונות. הרצפה הייתה רטובה מדמעות מההתרגשות, היהודי הזה לא מאבד את האמונה שלו לרגע. אותו היהודי הזה, ברגע האחרון הוא חושב מה אני יכול לתת לעם ישראל. זה זיזה אותם. ואחרי שהוא סיים לברך, הוא עלה בשרה השמיים. אחרי השואה הלכתי לאמריקה, נכנסתי לחנות, קיבלתי כסף מהג'וינט, וקניתי לי לחמנייה עם בשר לא כשר, ואני משלם את הכסף, ואני רוצה לקחת את הלחמנייה, ופתאום מול העיניים שלי ברכת כהנים. השארתי את הלחמנייה, שרתי את הכסף, יצאתי החוצה, והאישה צועקת, לא לקחת. לא לקחתי. מאז, כל פעם שרציתי לעשות איזה חטא, ברכת כהנים. הציעו לי בחורה אמריקאית, עשירה, משפחה טובה, לא יהודיה. והיה לי כזה רגש לעשות את זה. אבל עוד פעם, בא לי הברכת כהנים האלה בדמיון שלי. ואני רואה את זה מול העיניים. אני רואה את היהודי הזה, את האמונה שלו, את הקשר שלו לעם ישראל, אני לא מתחתן. אז הוא אומר לרב, הרב, תדע לך, מה שאני בא לבית כנסת, שחיס מנחם ערב, זה בגלל ברכת כהנים. זה שאני שולח את הילדים שלי לבית ספר יהודי דתי, ברכת כהנים. זה שאני מניח תפילין, ברכת כהנים. אבל הרב, אני לא רוצה לשמוע ברכת כהנים אחר. אני מפחד, אם אני אשמע ברכת כהנים אחר, אני יאבד, יפסיד את אותו רגש, את אותו הקשר שיש לי לברכת כהנים הזאת, שהיא מחזיקה אותי על פני המים. אני רוצה להישאר עם הרגש הזה. אנחנו כל אחד צריך שיהיה לנו את הברכת כהנים שלנו, שהיא תחזיק אותנו. שתמיד שיש לנו איזה זמן של נפילת רוח, נזכר בחיבוק של הקדוש ברוך הוא, בקשר לקדוש ברוך הוא, ובזה נוכל להתגבר על כל הקשיים וכל המכשולים. שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך עם הרבה שפע ברכה, ושאם נזכה בקרוב ממש לברכת הכהנים בבית המקדש מפי כהן גדול.